הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. והפעם זה לא סתם שבת, אלא זה שבת זכור. זכור איס אשר. רבותיי, יש אנשים שהולכים לחמישה, שישה ועשרה בתי כנסת לשמוע עוד פעם, פעם כמו אשכנזים, ופעם כמו ספרדים, ופעם כמו חסידים, ופעם כמו ליטאים, ופעם כמו מרוקאים, ופעם כמו גרוזינים, ופעם כמו בוכרים, כמו עיראקים, כי גם צריך את העוף, עוף, עוף. גם זה צריך, אשר עורכו בדרך, ואחר כך מה עם התימנים? ג'נוב, אתה ג'נבת לי המג'בת! גם זה צריך, בקיצור, פרשה לשמוע מדאורייתא, יש זכירה. לזכור את אשר עשה לנו המלאק. בשבוע שעבר, למי שעדיין זוכר, עבר שבוע שלם, איזה שבוע יפהפה היה, ברוך השם. אז עבר שבוע שלם מאז, אני הבטחתי לכם בשבוע שעבר, שבשבוע שעבר ביום שישי, היה ראש חודש אודור. וזה כבר לא היה סתם ראש חודש אודור, זה היה בייס דה ראש חודש. כלומר, זה כבר היה, כבר היה חודש אדר אמיתי. כי יום חמישי קודם היה רק חפתת שבט, כאילו אדר. אמרו הלל, אבל בשבת, ביום שישי, כבר היה אודור אמיתי. השבוע אנחנו כבר שבוע שלם בתוך אודור, אפילו אנחנו כבר נמצאים ביורצת של מוישה רבנו, זין אודור. ממש אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך אודור, שבוע אחד בתוך אודור, עוד שבוע אחד פורים, אנחנו עכשיו בסי. אז כתוב על מי שנכנס אודור מרבים בשמחה, הבטחתי לכם בשבוע שעבר שנדבר קצת איך אפשר לצוות אותי לשמוח. אתה יכול לצוות אותי לאכול חצילים. אני אוכל חצילים, בין אם אני אוהב, ובין אם אני לא אוהב. אתה יכול לצוות אותי להניח תפילין. אז גם אם קר בחוץ ואין לי כוח, ואני לא יודע מה, 700 אלף תירוצים, אני אעשה את מה שאתה מצווה עליי. אבל אתה מצווה עליי להיות בשמחה? האם זה לא משהו שבא מהבתוכו? האם יש לי קונטרול על השמחה? כך שאלנו בשבוע שעבר, והבטחתי שהשבוע אני אתן תשובה על זה, כי זה קשור לפרשת זכור, ואם הייתה איזושהי גבה שרימו אותה בתימהון, מה זה? מה הקשר בין זכור לבין שמחה? מסתבר שיש קשר בין כל דבר לכל דבר, כי הכל עגול, הכל מסודר, הכל מתחיל והכל נגמר, איפה שמתחיל, איפה שנגמר. זכור את אשר עשה לך המלאק, זאת אומרת, תחשוב, תתבונן. כשחושבים ומתבוננים, מפה מגיעות הסמכות, ומפה מגיעות גם הצרות, העצבונים מגיעים מפה, הכל מגיע מהשכל, לא מהגוף. מי שטוב לו, והוא חי טוב, ויש לו מערכת חיים טובה ומסודרת, ויש לו תוכניות בחיים, הוא שמח. ומי שלא, אז הוא לא. בקיצור, לזכור את אשר עשה לנו המלאק. אנחנו מצווים לזכור. ואני רוצה קצת לא ללמוד את ההלכות האלה, לא בגלל שזה לא הנושא, אלא פשוט זה מסובך, זה גדול עליי. אולי אני אקדים עם 2-3 הקדמות קטנות, למה הנושא הזה של לזכור את אשר עשה לנו המלאק, זה נושא קצת מורכב וקצת מסובך, וצריך לדעת מה לזכור ואיך לזכור. דרך אגב, יש 6 זכירות. זו זכירה אחת מתוך 6. אז יש חלק שהם ברורים, לזכור את אשר יציאת מצרים, לזכור את אשר עשה השם למרים. כלומר, אני צריך לזכור, לא לדבר לשון הרע. אבל בלזכור את אשר עשה לנו המלאק, מה לזכור, מה לזכור? כדי שנבין עד כמה השאלה הזו קשה, אספר לכם, אתן לכם דוגמה. או 2. היה לי חבר, זיכרונו לברכה, יהודי יקר מאוד, אני חושב שהרבה אנשים כאן בבני ברק לפחות ינענעו בראש, ויגידו שאני צודק שהיה באמת יהודי יקר, הרב נפתלין. הוא היה שליח באחת מערי גרמניה. אבל הוא גם הגיע הרבה לארץ, כי אתה לא משפחה בארץ. אז פעם אני שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה הולך לארץ העמים? אם אבא שלי היה קם עכשיו מהקבר, הוא היה שומע שאתה גר בגרמניה, הוא היה מרביץ לך. אז הוא שאל אותי, אבא שלך צודק? או שסתם הוא היה ניצול שואה, אז היה לו רגשות כאלה. מה אני אגיד לכם? אני לא יודע, אבל הוא אמר ככה, באמת, אני לא מצטט לכם מה שהוא אמר ולא מה שהוא לא אמר, אני מספר לכם מה שאני אמרתי. יהודי, תלמיד חכם, באמת תלמיד חכם, ירא שמיים, ידען, חכם, גר בגרמניה, התפרנס שם, ושאלתי אותו, מה זה עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק? הוא אמר שזה נושא מסובך, הוא לא יודע, הוא לא מבין בזה, אבל יש שם הרבה יהודים ויש לו שליחות, וזה מקום טוב לחיות בו, ומקום שקץ, ומקום נחמד, ואמר את זה הרבה הרבה שנים לפני מהפכת המילקי, ואיך קראו לזה שם, שפתאום כולם בורחים לברלין, מספר לכם סיפור שהיה יותר, לפני יותר מ-20 שנה, הוא אמר, חברה טובה, אווירה טובה, שקט, נחמד, אני לא רואה אנטישמיות ברחובות, בסופו של דבר לא ברור אם מי הרג אותו שם, לא, בקיצור לא חשוב, לא זה הנושא, מה זה זכור את אשר עשה לך עמלק? מה צריך לזכור? מה לזכור? אז ניצולי השואה יודעים מה לזכור. ולא רק זה, אלא רבותיי, מכיוון שההורים שלי, שניהם היו ניצולי שואה, מטבע הדברים, זה הייתה קצת אווירה בבית שלנו. ההורים שלי היו גיבורים. שניהם, זיכרונם לברכה, לא דיברו. אבל גם בלי לדבר, זה מתגלץ מהפה. פעם פה, פעם שם, כל מיני דברים כאלה. אז למשל, בליל סדר, תמיד באופן קבוע, היציאת מצרים של ההורים שלי היה מה שיצאו מהשואה. לאבא שלי הייתה אישה וילדים, האישה מתה, הילדים מתו. לאמא שלי היה בעל וילדים, כולם נשארו שם. אבא שלי ואמא שלי, זיו וקשייני, התחתנו, גרו כאן בארץ ישראל, בכפר עטה של פעם, היום זה קריית עטה. נולדו להם 3 ילדים, אני השלישי, 2 אחיותיי לפניי. חיו חיים סיבוב שני, טוב ויפה ונחמד. לא היו להם יותר מדי הרבה תלונות על הקדוש ברוך הוא, להפך להיה בכלל, אהבו את העולם, אהבו את החיים, אבל הם סחבו איתם בלב המון 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 משקעים מרירים מאוד, עם זיכרונות, עם מאורעות, עם תמונות קשות. זה לא יאומן, מי שלא קרא ספרים על השואה ולא ראה ולא לא יכול לדעת בכלל מה מדובר. למה אני מזכיר את כל זה? כי ההורים שלי היו שתקנים מטבעם, אז אנחנו לא יודעים באמת מה עבר עליהם, אבל אם הם חיו את אושוויץ הרבה שנים בפולין, אלה שהיו, הפולנים עברו את כל, את כל 6 שנים שלהם הוראות, שרדו בודדים, אז ודאי אם הם היו מחליטים להתחיל לכתוב יומנים, הם היו עושים אנציקלופדיה שלמה, שניהם, אבל שניהם שתקו, שתקנים. מאידך, עוד 10,000 אנשים מתו, לא הספיקו לכתוב, מיליונים, אבל מבין אלה שכן שרדו, יש כמה אנשים מוכשרים, שכן כתבו, כתבו יומנים, כתבו סיפורים, כתבו מאורעות, כמעט, רבותיי, אני לא יודע לעשות סטטיסטיקות, לא יודע למדוד, אבל כמעט כל הדתיים, או המסורתיים, או חצי דתיים אפילו, שכתבו איזשהו ספר על השואה, מאורעות, יומנים וכדומה, הקדימו במבוא, בהקדמה שלהם, שהם מקיימים בכך את המצווה, זכור אשר, את אשר עשה לך עמלק. אני לא איזה חוקר שואה, אין לי דוקטורט או פרופסורה או בי-איי על מה שהיה בשואה, אבל קראתי הרבה ספרים, הרבה מאוד. הייתה תקופה שנורא, לא יודע, התמסרתי לנושא הזה, למדתי אותו, קראתי עוד ועוד, גם יומנים, גם ספרי מחקר, גם ספרי... אני זוכר שכשאני הייתי בפעם הראשונה במסע שורשים כזה, לאירופה, לאושוויץ, לחלמנו, לבירקנאו, לכל המקומות האלה של השמדת היהודים, המדריך דיבר, וכולם ישבו והקשיבו ככה המומים. אני הכרתי את רוב הסיפורים, רק לא מההורים שלי, אלא מיומנים שקראתי, המון 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 יומנים קראתי. תקופה כזאת, שאלתי ספרים, קניתי ספרים, הרבה מאוד אנשים כותבים בהקדמה שלהם, זכור את אשר עשה לך עמלק. כשאני קראתי את כל הספרים האלה, בסדר, זכור את אשר עשה לך עמלק. והנה הקדוש ברוך הוא עזר לי, והיא היום, והגיע אליי בעל של בת דודה שלי. כבר זיכרונו לברכה, הוא כבר גם לא חי. היה אדם מבוגר. הוא חיבר יומן. הוא ניצול שואה, דרך אגב נורא מעניין, זה לא הנושא לעכשיו, קראו לו פסטרנק, והוא היה הניצול היחיד מטורנפול. טורנפול הייתה עיר נורא גדולה, למי שאינו יודע, המנחס חינוך היה הרב של העיר טורנפול, זה בפולין, באוקראינה, אני יודע, איפה שזה, אני יודע, מאיפה אני יודע, שכחתי כבר איפה שזה, לא חשוב. בכל אופן, הניצול היחיד, 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 היחיד. כשהחיילים הרוסיים הגיעו לטורנופול וגילו אותו יהודי, הם הרימו אותו ונשקו אותו, כמו שאנחנו מרימים היום איזה אתרוג או ספר תורה שניצל, הם לא האמינו. טורנופול הייתה עיר מנוגבת, לא היו ביהודים, והוא היה, הוא ניצל. בכל אופן הוא גם כתב איזה יומן קטן, תוך כדי שהוא ברח לפרטיזנים פה שם, כל הזמן הוא כתב יומן, כתב יומן, כתב יומן, ואת כל היומן הזה הוא כתב בפולנית. נתן לאמא שלי לתרגם אותו לעברית, זיכרונה לברכה. מה אני אגיד לכם? היא תרגמה עניינית, מילולית. ב-11 בספטמבר, פעם אחרונה, ראיתי את אחות שלי, רבקה, היא הייתה מאחורי החומה, אחר כך היא הלכה, הייתה אמורה להביא אוכל, והיא לא חזרה יותר, ומאז לא ראיתי אותה. בזה וזה וזה, הייתי, ראיתי, ראיתי, עשיתי, בקיצור, ככה יש לו יומן, מה קרה ב-11 לזה, וב-12 לזה, וב-17 לפה, וב-15 לשם, טק, 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 הוא תרגם את זה לעברית, ועכשיו הוא ניגש אליי, והוא אמר לי, לא, הוא הבן שלו. ואמר לי, רב חנוך, צריך להדפיס את זה. בשביל מה צריך להדפיס את זה? למה העם בציון צריך לדעת שב-17 בספטמבר זה הפעם האחרונה שראית את רבקה אחותך? אז אני לא אמרתי את זה לאבא, לניצול שואה, אבל הבן שלו כן יכולתי להגיד. אמרתי, תשמע, אם אני הייתי הבן של אחות של רבקה, זאת שאבא שלך מדבר עליה. אני לא בן, הוא לא קרוב משפחה שלי, אשתו הייתה בדודה של אמא שלי. אם אני הייתי בן של אחות, והיית גם לא רק מספר פעם אחרונה מתי ראית את רבקה, אלא גם היית מביא תמונה של רבקה, אז אולי הייתי שומר את זה באלבום שלי, הייתי מראה לכולם, אתם רואים, זאת אמא שלי, וזאת אחות של אמא שלי. אבל את אותך לא הכרתי, את החיות שלך לא הכרתי. אף אחד בכל מדינת ישראל לא שמע אף פעם על רבקה פסטרנק, ולא אכפת להם לאף אחד אם אתה ראית אותה פעם אחרונה ב-17 בספטמבר או ב-11 בנובמבר. אז מה אתה תכתוב בספר שלך? מה? למה אתה רוצה להוציא ספר? אז הוא אמר לי, בגלל שיש מצווה זכור את אשר עשה לך עמלק. וואו, רבותיי, נגד מצוות אני לא רוצה להילחם, אני לא רוצה להתווכח. אז יש עכשיו מצווה לקחת יומן ולראות שיוינה פסטרנק ראה את רבקה פעם האחרונה ב-11 בספטמבר, ובזה אנחנו... מה? תגיד לי, אני שפוי, אני לא מבין. זה לא יכול להיות! זה לא יכול להיות. אני הצעתי לו, לא בגלל שאני חושב שאני צודק, אבל סתם הצעה פראית. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה שהספר הזה גם אנשים יקנו אותו, נכון? אף אחד בכל מדינת ישראל השפויה שאני מכיר לא יקנה את הספר הזה. אתה תתרום 5 עותקים כאלה ליד ושם, והם ישימו אותם, ומי שירצה יוכל לקרוא ולחפש אולי קרובי משפחה עם שם דומה. זה הכל. אבל אם אתה רוצה שכן יקנו את הספר, לא בשביל ביזנס. לא אנשים מחפשים ביזנס שם, אנשים אמריקאים. יושבים על פרנסה טובה, פחות או יותר. אבל, בשביל ש... יהיה פרסום, אתה כותב, משקיע, רוצה, קריחה, אתה רוצה שיקנו, לא? אתה לא רוצה שיהיה 1,000 ספרים במחסן שהחברים יאכלו אותם. אז יש לי רעיון. צריך לשזור עלילה. להמציא. אין לך סיפור אמיתי, נמציא סיפור. נניח, ככה אמרתי לו, נניח תחליט שלך קוראים יהושע. והיה לך כלב, שקראו לו כלב. ואתה הלכת על איזה רבי אחד, והרבי הלכת על יד, עברת על יד רבי, והרבי אמר לך, ואתה אמרת לרבי, לרב, שקוראים לכלב הזה כלב, אז הרבי אומר, וואו, יהושע וכלב הם היחידים שנכנסו לארץ ישראל. עכשיו תשזור איזשהו סיפור נורא 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 יפה שהיה בשואה, ואתה ראית את רבקה ב-11 בספטמבר, הכל מה ש... הכל, הכל, הכל. אבל תמיד, תמיד, כלב, הכלב שלך היה פה ושם הכבאת, אז זרקת לו אוכל, הוא הביא לך אוכל מאחורי הגדר, לפני הגדר. לא יודע, לא יודע, אנחנו נשזור את כל הסיפור הזה, משהו, משהו יפה. בסופו של דבר, רק אתה ורק, והכלב שלך הצלחתם להגיע לארץ ישראל. זה אני אמרתי לו לפני 20 שנה. אולי יותר. מה פתאום? אולי 40, 30, לא יודע. לפני הרבה מאוד שנים. זה היה נראה לו הזוי, לא נורמלי. בינתיים מה שקרה הוא שראיתי שמישהו כן חיבר ספר דומה לזה, על הכלב שלו, לא קראו לו כלב, קראו לו מנץ', לא חשוב. בכל אופן, הרעיון הזה היה, אמרתי לו, אם אתה לא שוזר סיפור, אז הוא אומר לי, מה פתאום, סיפור שלא היה ולא נברא, לא היה לי אף פעם כלב, אני לא הייתי בארץ ישראל, אחרי השואה הלכתי לאמריקה. לא, לא מתחיל. אמרתי לו, תנסה לקחת מישהו אחר יותר מוכשר ממני, שישזור איזשהו רעיון אחר. קודם כך, תמציא משהו שאנשים יאהבו לקרוא. לתוך המשהו הזה תשזור את כל הסיפור האמיתי שלך. אבל אתה צריך מסגרת, אתה צריך תמונה, אתה צריך שזה יהיה צבעוני. זה מה שאני אמרתי לו. אחר כך גמרנו, אני הלכתי קצת מתוסכל. הרגשתי שגם שיקרתי אותו, וגם הצעתי לשקר את כל העם, והכל בשביל, מה? הבן אדם יש לו, דרך אגב, הספר זה לא יצא לאור. הבן אדם הזה יש לו לחץ לקיים מצווה זכור את אשר עשה לך המלאק. הבן אדם רוצה לקיים מצווה, ואני אומר לו, כך תמציא איזה פנטזיה, סיפור שלא היה ולא נברא ולא התחיל ולא נגמר. הכל בשמוע, בשביל לקיים מצווה. לך כך מצווה אחרת, תלמד משניות, זה גם מצווה. תעשה מזוות קלות, פשוטות, עממיות, אל תמציא סיפורים. אל תיתן לאף אחד לקשקש לך בשכל ותתקשקש הכל בשביל... שום דבר, מה קורה כאן? בקיצור, מה שהיה עם הסיפור שם לא אכפת לי. מה זה זכורת אשר עשה לך המלאק? אז ניצולי שואה יש להם מטען רגשי כבד, והם בטוחים, 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 שאם הם יגידו בדיוק איך, באיזה סמלת שבת יפה עם פרפר אדום הם היו, הנערה הזאת הייתה, מתי שהנאצים פלשו לפולין, והם קיבלו את הבשורה הזאת בצורה כל כך קשה, וזה היה הסמלה שלה אז, וזה בדיוק סמלה שקיבלה מדודה, שכחתי, דודה רייזי. אז היא כותבת בהקדמה שהיא מקיימת בכך את המצווה זכורת אשר עשה לך המלאק. אם הסיפור שלה יפה, דרמטי, קולח, בשפה עשירה, יש סיכוי שמישהו יקרא אותו, לא בגלל המצווה. בקיצור, אין כזה דבר לחבר יומן ניצולים ולקיים זכורת אשר עשה לך המלאק. כל ניצול בעצמו זוכר, 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 זוכר. כדי לחבר את הסיפור הזה לדורות הבאים, לא מספיק לחבר איזשהו ניצול, אלא צריך לחבר את זה למשהו אחר בשכל. למה? בואו, נלט לאט, אנחנו מתחילים. אנחנו צריכים לדעת איך שמחים ואיך עצובים, נכון? איך שמחים, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מה שלא יהיה מחובר לשכל לא יעבוד. השמחה תהיה קטנה והעצב יהיה קטן, הכל לא יהיה אמיתי. מה צריך לעשות? אוי וי 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 וי. צריך זכור אשר עשה לך המלאק. לפני כן כתוב זכור עוד לפני כן, לא לפני כן. לפני כן אנחנו צריכים לקיים זכור ימות עולם. בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זה כתוב בסוף התורה בפרשת והאזינו, פרשת האזינו בחומש דברים. זכור ימות עולם, צריך לא רק לזכור מה שעשה לנו המלאק, אלא צריך הכל לזכור, או בעברית יותר פשוטה, שום דבר אסור לשכוח, כלום לא שוכחים, הכל זוכרים, לא שוכחים כלום. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, באנחל עניון גויים, בהפרידו בני אדם. בקיצור, יש כאן איזושהי תוכנית היסטורית, או נקרא לזה בשפה יותר היי, להיסטוריה יש פילוסופיה. ההיסטוריה לא עיוור שזורק אבנים בחושך, איפה שפגע פגע. יש חוקיות, הולכים באיזשהו מהלך, פוגשים משהו, הולכים במהלך אחר, פוגשים משהו אחר. וכתוב מראש, מה נפגוש אם נלך כאן, מה נפגוש אם נלך שם. זכור את אשר עשה לך המלאק, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור את הרקע, מה הוביל להמלאק. יפה מאוד. עכשיו, כל הניצולים בעצמם זוכרים, וזה נכון. וכשאנחנו יודעים באמת, באמת, באמת לקרוא כמה סיפורים נורא עצובים, ואנחנו קולטים שלהיות תחת ממשלת המלאק, זה מפחיד באמת, אז מיד אנחנו נשאל מה הם מקדמי הבטיחות כדי לא להגיע לכזו סיטואציה נוספת. אני לא רוצה עוד אושוויץ אף פעם בעולם לשום עם אחד, אפילו לא לדאש. דאש לקחת חרבות ולהוריד להם את הראשים, צ'יק 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 מהר כן, אבל לענות אותם, למה פתאום? כתוב בפסוק, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. חלל חרב מת, היה חי ומת, לא כואב, לא סובל. רואים פה איזה נמלה קטנה, ולוקחים פטיש 5 קילו, וטח, מכה חזקה על הנמלה. והנמלה מחוצה, מרוחה לגמרי לגמרי, לא רואים אפילו איפה היא הייתה מרוב שהיא מחוצה. המכה הזו כאבה לה, או לא כאבה לה? התשובה, רבותיי, פילוסופית. לפני המכה לא היה מכה. אז אם אין מכה, אין כואב. אחרי המכה אין נמלה. אז אם אין נמלה, גם לא כואב. בקיצור, מכה אחת, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. מסופר בתנך שאגג, זה מההפטרה של השבוע, ביקש ששמואל הנביא ישסף לו את הראש, ולא אחד הנערים, כי נער עושה את זה לאט, עוד מכה ועוד מכה, עד שהוא מצליח לחתוך לו את הראש עורך זמן, אבל איש מבוגר, כאיש כן גבורתו, טרח, מכה אחת, הראש יורד, לא הספיק לכאוב, לא הספיק להרגיש כלום. כך אנחנו צריכים להרוג את כל האויבים שלנו, לא להשאיר אפילו אחד בודד קטן, וזו הייתה הטעות של שאול, הוא השאיר את הגג, הגג הספיק להשאיר שם איזה שרץ אחד קטן, ממנו יצא אמן, ממנו יצא עמלק, לך תדע מי עוד יוצא שם. אנחנו צריכים להשמיד את הזכר עמלק, אבל חס ושלום, בלי אכזריות ובלי רוע. הסיפורים של האינקוויזיציה, רבותיי, אנחנו חושבים שהשואה הייתה הסיפור יחיד בעולם, זה טעות. ההיסטוריה היהודית תבולה בדם, בפרט היהודים שגרו באירופה. לא שהיהודים שגרו בארצות האסלאם לקיקות דבש, אבל המוסלמים הם יותר פרעים, ולך תדע, משוגעים. בכל אופן, זה כל דבר לענייננו. היהודים שסבלו בארצות אירופה סבלו יותר, בגלל שההלכה עשיו שונא ליעקב. רק השואה הייתה בעידן יותר טכנולוגי, אז כבר היו קצת תמונות וקצת מחברות וקצת עטים, ואפשר היה יותר לכתוב, היה יותר זמן לכתוב, אז יש יותר הרבה יומנים. וחוץ מזה, בגלל הטכנולוגיה גם אפשר היה יותר לשנע כמויות יותר גדולות של אנשים למקום אחד, מאשר בימי קדם שהלכו ברגל. אבל מבחינת הרוע שהתפרץ, מי שיודע סיפורים באושוויץ, ומי שיודע סיפורים באינקוויזיציה, ובחמנלצקי, ובשם ירחם, רבותיי, אני מאמין שאני לא הספקתי לשמוע מכל הרוע שיש בעולם, אפילו לא 0.001%. וזה, רבותיי, גלש כבר עד... בוי, 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 השם ירחם, השם ירחם. זאת אומרת שהשטן הוא באמת גאון בלהמציא רוע. ואנחנו לא רוצים שתהיה עוד פעם שואה. מה עושים? אז כן, אני מכיר את הפתרונות הצבאיים, הלוואי שזה יעזור. אבל אנחנו רוצים שיעזור משהו באמת. על זה אומר לנו הנביא, זכור ימות עולם. על זה אומר לנו, סליחה, התנך, התורה אומרת לנו, זכור ימות עולם, והתורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. מה קרה בעמלק? היה רפידים, היה רף ידיים מן התורה, כלומר, היה איזשהו רקע שהם הצליחו להיכנס. אם אנחנו נבין מה שקורה שם, אז אנחנו נרוויח בבת אחת שני דברים, גם ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, גם נרוויח את זה, וגם נרוויח שנדע מה זה זכור, לקיים את המצווה הזו. לקיים את המצווה זכור אשר עשה לך עמלק, לא נקיים אם נדע שיונה פסטרנק ראה את רבקה אחותו פעם אחרונה ב-17 בדצמבר 1937, לא יודע, 36, שכחתי איזה שנה, לא יודע, זה שטויות. לא, זה לא שטויות, זה דבר נורא עקרוני בחיים שלא היה, אבל לא זה מה שיעשה אותנו לכן לזכור או לא לזכור זכור את אשר עשה לך עמלק. בשבילו זה כן, ואם הוא היה משכיל לשזור סיפור יפה, אם היה משכיל לשזור סיפור יפה, אז 10,000 אנשים היו קוראים את זה, ואם לא, אז אף אחד לא קרא. הספר הזה נשאר אצלי במגירה באיזשהו מקום, כמו שאמא שלי תרגמה אותו. טוב, לענייננו. מה זה עמלק? מי זה עמלק? מה זה עמלק? עמלק, רבותיי, זה גם עם, גם גזע, וגם אידיאולוגיה, איזשהו עיקרון. לאברהם אבינו היו שני בנים, נכון? יצחק וישמעאל. כי אברהם אבינו בא ממקום של פסולת. אברהם אבינו בא מאור כסדים, מחרן, תרח היה אבא שלו. מי זה היה תרח? סתם היה לו חנות של אייפונים, של אייפודים. כך כתוב במפורש בחזל. היה לו חנות של פסלים, של עבודת זרות. אז עבודה זרה של היום היא יותר... עם סיליקון וטכנולוגיה, אבל זהו. ולעובד עבודה זרה הזה נולד בן אברהם. בתוך אברהם היה תערובת של טוב ורע. כמו שלוקחים אפרות זהב מהמכרה. אז בתוך האפרות האלה מבורבב הרבה בוץ, חול, אבנים, שורשים של עצים. אז השלב הראשון צריך להפריד אותם, נכון? לפני שלוקחים את הזהב למקום טוב, צריך לסלק את כל הפסולת, את כל האבנים. אז לכן קודם נולד ישמעאל, זה פסולת אחת. לא פסולת נוראה, ישמעאל הוא פרא אדם, מאמין באלוקים, אבל אדם זה מאמין באלוקים, ופרא זה משתולל, פראי, בלי פרופורציה, בלי מסגרות, אז זה פרא אדם, ולכן הוא הולך והורג, וצועק אללהו אכבר, ההורג זה הפרא, ואללהו אכבר זה האדם, לחבר את שניהם ביחד, זה רק המוח המטורף של ישמעאל יודע איך עושים את זה, אללה, רחמים, אכבר, פח, ועם זה ביחד ללכת להרוג, הגרויסה משיגנר, אבל תכלס זה מה שקורה, ועכשיו נולד יצחק, זה כבר גוש זהב, שיצא ממנו כל הפסולת שדבוקה מבחוץ, הגוש זהב לבד. את הגוש זהב הזה צריך להכניס לתוך קור, מצרף לכסף, וקור לזהב, ואיש לפי מהללו. מכניסים את המצרף, את הזהב הזה לקור, ולכן בבטן של רבקה נולדו תאומים. מי זה היה תאומים? יעקב ועשיו. יעקב זה זהב, ועשיו זה מה שנפרד ממנו. זה הרע. עשיו, בהתחלה היה ישמעאל, זה היה בוץ, חול, אדמה, לא רע, אלא כלום. אחר כך נולד כבר עשיו. עשיו זה כבר הרע מתוך הטוב, זה כבר להפריד. וצירי הריונה של רבקה היו קשים מנסו. הרבה יותר מהפרופורציה, ממה שנורמלי, ממה שאישה סובלת. ותלך לדרוש את האלוקים. רבקה הולכת לבבא, לרבי, לצדיק, והיא אומרת, נא לבקש ברכה, אני מבקשת ברכה ללידה קלה עבור רבקה בת לבן. רבקה בת, אני יודע איך קראו לאמא שלה שמה. רבקה בת לבן. והרבי מסתכל על הברכה, ותן לך לדרוש את האלוקים. ויאמר השם לה, תקשיבו רבותיי טוב, איזה ברכה היא קיבלה על לידה קלה. שני גויים בביטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וואו, מה זה? מה זה? בואו נשמע קצת דקה אחת של אתנחת, ואחר כך נשמע מה זה.
Oh.
בעברית שלנו זה נקרא כך. בבית השם אמרו לגברת, ההיריון כואב? באת לבקש ברכה שלא יכאב? יש לך טעות. ועוד איך שזה יכאב. הכאבים שיש לך עכשיו זו רק ההתחלה. זה אפילו לא המנה הראשונה, זה אפילו לא... כלום, כלום, זה התחלה. שני גויים בבטנך מנוגדים, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. כל החיים, כל הזמן, תמיד יכאב ויכאב ויכאב. רבותיי, אני חושב שמי שיש לו עין נורא נורא חדה, עם דמיון מספיק חריף, יכול היה לעמוד שם, בבית שם ועבר, ולראות את האישה הזאת שבאה לבקש ברכה על הריון קל, על לידה קלה. בית השם, הנביא אמר לה את מה שהוא אמר לה. מי שהיה לו שם עיניים חריפות, היה יכול לעצום את העיניים ולראות את הכבשנים של מידנק ושל אושוויץ ושל חלמנו, ולראות את המשרפות של האינקוויזיציה, ולראות את כל הסבל. רבותיי, יש תיאור בחזל מה שהיה בזמן חורבן בית המקדש הראשון והשני, איך שנערות של דם נשפכו מירושלים עד הים, לאורך כל נחל קדרון. נשפך דם, 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 והוא צבע, כך כתוב, הוא צבע את הים התיכון עד 4 מיל. 4 מיל זה 14 קילומטר. עמדו באיזה מקום גבוה, אני יודע מה, בנתניה יש מקומות גבוהים, ומסתכלים עמוק לתוך הים, ורואים 15 קילומטר בתוך הים, צבוע בצבע בדם של יהודים. כך, רבותיי, לאורך כל ההיסטוריה, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, מסעי הצלב, השם ירחם. כל זה כבר אפשר היה לראות שם, לשמוע את שקשוקי הרכבות שמובילות לתוך אושוויץ. שמעו שם, גברת, זה כואב, זו ההתחלה. מה צריך לעשות? אמר יעקב, אמר יצחק ליעקב. הידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, והיה כאשר תריד, ופרקת. אם לא תריד, לא פרקת. עם ישראל ועמלק זה שתי כפות מוזניים. אין לעולם, רבותיי, ששתי הכפות מוזניים למעלה, ולעולם לא יכולות שתי הכפות מוזניים להיות למטה. שתי הכפות מוזניים הן תמיד מאוזנות. ירושלים וקיסריה. ירושלים זה הסמל של עם ישראל, קיסריה זה היה אז בזמנם הבסיס של חיל הים של הרומאים, אבל קיסריה זה יכול להיות גם גרמניה, קיסריה זה יכול להיות גם כן המוקעתה ברמלה, קיסריה זה גם יכול להיות, לא יודע, מי שרוצה, מי שזומם להרוג אותנו, מושג, יוון, תרבות כזאת. ירושלים וקיסריה, אם יאמרו לך שניהם עלו, אל תאמן, שניהם ירדו, אל תאמן, אחד עלה ואחד ירד. מה שהכי מעניין מכל הסיפור הוא, אז כאן כתוב שאם אנחנו נעלה, הגרמנים, אלה שרוצים להרוג אותנו, פעם זה גרמניה, פעם זה יכול להיות עם אחשימם וזכרם, לא, לך תדע, זה מתחלף. הרי כבר אין היום גזע טהור, חזל אומרים שבא סנחריב וירבב את כל העולם, אז כבר אין היום גזע מה זה, מי זה, זה הכל תערובת, אין גבל, המון ועמלק, פלשתים, יושבי צור, זה כולם ביחד, הערבים, הגרמנים, הנאצים, תערובת, 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 אין, חוץ מעם ישראל, זה עם היחיד ששמר על הזהות שלו, אף עם לא שמר על הזהות, אף אחד לא יודע כלום, אמריקאי, יודע אם סבא שלו הגיע מפורטוגל או שהוא הגיע מאנגליה, מאיפה הוא יודע? אמריקה. כולה 500 שנה, מאיפה הוא יודע? אנשים לא יודעים כלום. צ'יק צ'ק נטמעים בתוך העם ושוכחים את העבר. עם ישראל הוא עקשן היחיד שיודע. בכל אופן, אז עם ישראל מצד אחד, ועמלק זה גזע, עמלק זה זרע, זה רעיון. מצד שני. אם אלה עולים, אלה יורדים. אם אלה יורדים, אלה עולים. רבותיי, 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 זה לא רולטה. זה לא בפוקס, זה לא פעם הוא ופעם הוא, זה לא תורנות, וזה גם לא תלוי כמה הוא מתעצם וכמה כסף יש לו וכמה נשק יש לו, זה רק תלוי כמה זכויות יש לנו. והנה המפתח, הקונטרול לנצח ולהפסיד במערכה תלוי בידיים שלנו, וזה כתוב בפרשה של עמלק. ויחן ישראל בי רפידים ויבוא עמלק. אומרים חזל משהו נורא מעניין, בדקנו את כל המקראות ואין מקום שקוראים לו רפידים, אחר כך כבר נהיה, מאז נהיה, אבל הם חנו באיזשהו מקום שקראו לו איך שקראו לו, אני יודע איך קראו לו, קראו לו אילת, ואחר כך הוסב שמו לרפידים, כי המילה רפידים מורכבת משתי מילים, רף ידיים, רף ידיים, נהיה שם רפיון של הידיים מהתורה, קצת זלזול במצוות, קצת תפילה לא בדיוק מה שצריך, קצת לימוד תורה לא מה שצריך, קצת כבוד לאישה לא מה שצריך, קצת סבלנות לילדים כמו שצריך, כל מיני דברים מתחילים להיות מזולזלים, ומה זה גורם? שבצד השני של המתרס, הדברים מתחילים להתרומם, שום דבר לא קורה לבד. רבותיי, אתם יודעים מה זה העיר רומי, שעלה, שממנה היה, שמה היה הבסיס של הצבא הרומאי שהחריב את בית המקדש? פעם לא היה כזה מקום בעולם, היה ים, 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 ים. אבל מתי? ששלמה המלך נשא את בת פרעו, ובאותו בוקר למחרת לא הגיע המפתח לעבודת בית המקדש בזמן, היה איחור בקורבן התמיד, איחור קטן, במקום ב-4 ו-3 דקות לפנות בוקר, הוא קרב ב-4 ו-3 דקות ו-5 שניות, זה היה איחור, אוי ואבוי איזה אסון, אתם יודעים איזה אסון קרה? הייתה רעידת אדמה, ונהיה איזשהו התרוממות של איזה אי קטן, באמצע שם עליית יוון, בלשון חזל זה נקרא, גבריאל נעץ קנה ועלה עליו סרטון. גבריאל זה השר של אש, ג'בריל. הוא עשה שם איזה רעידת אדמה ונהיה שם, התרוממה שם איזה הר געש, וממנו נהיה סחף מסביב, 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 מסביב. הרבה שנים אחר כך, משם יצאו אלה שהחריבו את בית המקדש. זאת אומרת שבאמת מי החריב את בית המקדש? שימו לב. שלמה המלך ישן ב-4 לפנות בוקר במקום לתת המפתחות לכהנים. ואז שמה, לא יודע איפה, במערב אירופה, מתחוללת רעידת אדמה וצומח איזשהו הר געש קטן. יבוא איזשהו היסטוריון, או לא יודע, מישהו שבודק, איך קוראים לזה, אלה שבודקים את הגיאוגרפיון, לא יודע, אלה שבודקים גיאוגרפיה, ויגיד שאין שום קשר בין שני המאורעות. בירושלים הנער ישן, ובמערב אירופה רעידת אדמה, וזהו, נכון? לא, 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 זה לא זהו. הרעידת אדמה הזו במערב אירופה הולידה איזו הר געש, ולאט לאט נהיה שם גלים, וסחף וסחף וגלים עד שנהיה אי גדול, והאי גדול הזה הפך להיות אחר כך, אחרי הרבה שנים, הבסיס של חיל הים של הרומאים. משם הם הלכו והחריבו את בית המקדש. אז מי החריב את בית המקדש? הם? לא. מי שבנה אותו, החריב אותו. שלמה המלך בכבודו ובעצמו, שישן, בנית בית מקדש, תקום לעבודה בבית המקדש, מה אתה ישן? אז נכון שהוא לא החריב אותו פיזית, אבל את האישור כניסה, הוא כבר הכניס שם, באותו נקודה. אלף פעמים אפשר לתקן את המעוות, בוודאי. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שהמלאה החרבה. אומרים חזל, אם מלאה זו, חרבה זו. אם מלאה זו, חרבה זו. שנאמר, ולאום מלאום יאמץ. פעם יהודים חזקים, ופעם הנאצים חזקים. מי מחליט מי חזק? למי שיש יותר נשק? למי שיש יותר אסטרטגיה, מי שמאמן את החיילים שלו יותר, לא, 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 מי שקם להתפלל בזמן, מי שמקיים מצוות נכון, מי שמכבד את הקדוש ברוך הוא, מי שלא מזלזל, מי שעושה את מה שנדרש ממנו, זה הכל. עכשיו מצד אחד יבוא יגידו הרב חנוך, הגזמת? מה אתה רוצה שאני פה עכשיו אתחיל להיות כמו הרב עובדיה יוסף, כמו הרב אלישיב, כמו היסוד ושריש האבוידו, כמו הבעל שם טוב, כמו רבי עקיבא איגר, כמו הגאון מווילנה, כמו רשי, כמו מי אתה רוצה שאני אהיה? ינקלה! תהיה כמו ינקלה, אל תהיה כמו אף אחד. מוישלה, אתה תהיה אתה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות הוא. הנה, למשל, כל כך קל, כל כך פשוט. אנחנו חושבים שבאמת, באמת נדרש מאיתנו איזה ערימה גדולה. וזה מה שעושה לנו גם את הדיכאון, את העיצבון. אין שום דבר קשה מסובך. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. איך שמחים? עכשיו. מה שעה עכשיו? עוד מעט שבת? יאללה, נצא רבע שעה לפני הדלקת נרות ונהיה לבושים עם הבגדי שבת. אפשר? לא, הגזמת בקושי רבע שעה אחרי. רבע שעה לפני. ויתרתי, 10 דקות לפני. ככה בכיף, הכל מוכן, הכל יפה, הכל טוב. עכשיו שב בבית, הכל מוכן, עם אשתך לכוס קפה. אתה צריך לנסוע עד ניר עציון, לתת 4,000 שקל, בשביל לשתות כוס קפה בלובי, ביום שישי אחרי צהריים. הנה, חסכתי לך 4,000 שקל. בבית שלך, 10 דקות לפני שבת. קבל את השבת, בכיף, לא בלחץ. עם כל הילדים לבושים, ילדים עוד מעט הולכים לשבת. רגע, איזה גשם, איזה בלגן, אולי כבר לא. לך תדע. בכל אופן, כל כך פשוט. 2 דקות לפני כניסת השבת, לנשום עמוק ולהגיד, וואו, שבת המלכה, חיכינו לך. כל שבוע מאז שאני ילד, אני אומר בלך דודי שחיכינו לך, אבל היום, לא נעים להגיד בכל, אני כבר בן 50, היום זה הפעם הראשונה שאני באמת מחכה לך. שבת המלכה, בואי מלכה. בואי חלה, בואי חלה, ביחד עם אשתי, ביחד עם המשפחה שלי, ביחד עם כולם. רבותיי, לא ייפול לנו הסימון, להיות צדיק זה כיף, זה סבבה, זה חיים טובים. אנחנו תמיד יצטייר לנו שיות צדיק זה גרטלים 800 חוטים, ללכת למקווה לטבול 700 פעמים. לא, הם עושים את זה, אתם יודעים למה? כי הם אוהבים את זה, זה הכיף שלהם. מה אתם חושבים? למה הרב אלישיב למד 19 שעות ביממה? הוא אהב את זה. למה הרב שח רץ לכל מקום לסדר עניינים טרח 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 טרח? הוא אהב את זה. למה הרב חנוך מגיע כל יום לרדיו לדבר? מסירות נפש, לשם שמיים, שם ישראל, ישמע. רבותיי, אני אוהב את זה. זה הכיף שלי. אתם לא אוהבים להיות בכיף. אתם לא אוהבים ככה עם האישה, עם הילדים, שלוחן של שבת, נחמד. רק מה, לא תמיד חושבים על זה. אוי, מזל שיש פעם בשבוע שבת. די, 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 לחבות את הטלפונים, לחבות את הכל. מוצאי שבת, להגיד, וואי, איזה חבל, יצאה השבת. פשוט להתחיל לחשוב מה אני רוצה, מה אני צריך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא צריך, מה אני צריך ממנו, מה הוא צריך ממני. הוא לא צריך כלום, לא חשוב, אני מדבר על, 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 על הסלנג. בסך הכל, להתחיל בגודל טבעי, לבדוק את העניין, לראות לי לחיות, לראות מה אני יכול, מה אני צריך, מה יש לי, מה איפה, מה לא, מה פה, מה שמה. זה רבותיי מה שייתן לנו שמחה בחיים. שמחה בחיים, סיפוק, זה נקרא שאני יודע מה המטרה ואני הולך לקראתה. שמחה בחיים זה לא ללכת לחתונה ויש שם אוכל ב-900 שקל. 900 שקל מנה. נכון, ב-900 שקל מנה אתה מקבל חתיכת בשר, בדיוק באותו גודל שאתה מקבל בבית כשאשתך מכינה לך, אבל מה? חתכו אותו פרוסות נורא 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 דקות, וסידרו אותו בצורה של שושנה. עכשיו, זה אומר שלפחות 10 ידיים מתונפות עם ציפורניים שחורות נגעו בבשר הזה לפני שהוא הגיע אליך לצלחת. בבית שלך אין את זה. אז ממחר תפסיק ללכת למסעדות של 800-900 שקל מנה, תאכל אוכל טעים, בריא, מזין, ואל תתבייש, תסתכל על הצלחת ועל האישה, ועוד פעם על הצלחת, ועוד פעם על האישה, ועוד פעם, אחר כך כשאתה מסתכל על העוף, אתה כבר לא צריך להתבייש, אבל כשתסתכל עוד פעם על האישה, תוכל להסמיק, כמה היא עבדה קשה, כמה היא הכינה, כמה היא תרחה, שיהיה לך אוכל טעים, שהאווירה תהיה טובה,
שהשלוחן של שבת תהיה בכיף, שהילדים, שהכל, הכל מסודר. נו, רבותיי, זה קשה להיות שמח? זה קשה להיות שמח? לא, רק מה, לפעמים צריך לקחת פטיש, לא פטיש קטן כזה של שענים, פטיש 5 קילו, ולהכניס מכה חזקה על הראש, חמור אחד! תפתח את העיניים, תראה כמה דברים טובים יש. נכון, יש עוד מיליון דברים שאתה רוצה שיהיו יותר טובים. די, במקום להתחיל לטפל בהם, לגמור את כל החיים שלך ולא תספיק לטפל באף אחד מהם, קח פינצטה, תתחיל להוציא אותם אחד אחד מהראש. איך תעשה את זה? וואו, זה נורא קשה. אם אתה רוצה לקחת פינצטה, כמו שאני אמרתי, ולהוציא אותם אחד אחד מהראש, זה נורא קשה, אבל אפשר לעשות את זה יותר קל. לקחת פטיש 5 קילו, ופה! מכה אחת חזקה וכולם יצאו מהראש. הפטיש 5 קילו הזה יהיה היום, כשיהיה את הצפצוף שנכנס את השבת. מורידים את השלטר, מחבים את הטלפונים, די. עכשיו אני לא רוצה כלום. אני עכשיו נמצא 25 שעות בידיים של הקדוש ברוך הוא כגמול עלי אמו. המבחן שלי, האם לדעת איך להיות שמח ב-25 שעות האלה. באמת, באמת, באמת שמח. מספיק גרעינים לבנים הכנתי, כן. גרעינים שחורים, כן. פחיות בירה, כן. קולה, כן. עוגה, תפוזים, אשכוליות, לא יודע כל אחד מה אוהב. הכל מוכן, הכל מסודר. ספרים, שיעורים באגדות חז"ל של הרב חנוך יש גם. כן. ברוך השם, כל כך הרבה אנשים קנו, בטח שיש, למה שלא יהיה. הנה, מי עכשיו עד מוצאי שבת, המבחן הוא נורא קטן. רק במוצאי שבת, תסתכל על השעון, אבל אמיתי מהלב, ותגיד, וואו, חבל, חבל שיצאה השבת. רבותיי, זה המבחן הקטן, ואיתו אנחנו נוכל לצאת עם הכרזה ודאית בוטחת. יעקב ניצח את עשיו. ניצחנו במלחמה הגדולה. המלחמה הקטנה הזאת שאחר כך בעיתונות וב-CNN יספרו עליה, זה כבר תוצאה, זה לא המלחמה האמיתית. המלחמה האמיתית היא כאן איתנו. השבת הזאת היא עכשיו. שום דבר. לא נסתכל על האדמו"רים הגדולים עם השטריימלים, הלוואי שכן. רק המבחן יהיה נורא קטן. שבת אחת קטנה, שבמוצאי שבת נגיד, חבל, חבל שיצאה השבת. הנה למדנו לשמוח. לא לשמוח ב-900 שקל מנה, לא לשמוח בחתונה של מיליון דולר, אלא בשמחת בית השואבה. רבותיי, אתם יודעים מה היה בשמחת בית השואבה? זוכרים מה אמרתי בשבוע שעבר? בשמחת בית השואבה היה מים מינרלים ושרבול של כוסות חד פעמים. זה הכל מה שהיה. ואיך חזל מגדירים את זה? לא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. לא היה שם מנה ראשונה ולא מנה שנייה ולא מנה שלישית ולא פלטות ולא כבד ולא בורקס. כלום, 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 כלום. מים בססון. זה הכל. אבל הייתה שמחה, כי הייתה הרגשה טובה, היו שם הנביאים ושרו והזקנים. בקיצור, מה אני אתאר, כשיהיה מסכת סוכה, עוד מעט הדף היומי שם, מה כבר עבר, אז נוכל ללמוד את זה. בכל אופן, זה הכל, אנחנו צריכים, רוצים, יכולים להיות, מה? צדיקים? זה קטן עלינו. יכולים להיות בשמחה. ואז הרי כתוב שהגלות הייתה תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה. אם כן יהיה בשמחה, אין גלות. מה זה אין גלות? ניצחנו. איך מנצחים? מתחילים בתוך הבית, בתוך הלב, בתוך המשפחה. מפה עד הניצחון הגדול, הדרך לא ארוכה, לא קשה, ברורה ויפה וטובה. רבותיי, הנה כבר התחלנו את הניצחון הקטן, ואנחנו לקראת ניצחון אחרי ניצחון אחרי ניצחון. שבת הראשונה, שבת זכור, נזכור מה שעשה לנו המלאק, כשאנחנו יושבים בבית הכנסת, ספר תורה פתוח, והמלאק שם, ודאי וודאי שהספר תורה ימחק אותו 1,000 פעמים, רק כי אנחנו יודעים איך לעשות את זה נכון. שיהיה לכולנו שבת שלום, שמחה ומבורכת, שבת שלום.